ערב טוב. התלמיד הרביעי בחמשת התלמידים שבהם אנחנו עסוקים בשבועות האחרונים, שונה מחבריו בכמה וכמה דברים. ודווקא שונותו והיותו פחות מוכר מהתלמידים האחרים, מיד ניגע בזה, נדמה לי שבהמשך הדברים הופכים את עניינו ואת המסר ואת היסודות שרוצה רבו רבן יוחנן בן זכאי ובעקבותיו הוא עצמו, רבי שמעון בן נתנאל, היסודות האלה שהם רוצים ללמד הופכים להיות אולי גם יותר רלוונטיים ומהותיים ממה שראינו עד עכשיו. אלינו במציאות, וכמה וכמה דברים שקשורים קודם להבנת המשנה ולהבנת דרכנו בכמה דברים, בעבודת השם בכלל, אבל גם במציאות החינוכית והחברתית שאנחנו חיים בתוכה היום. נתחיל מן ההתחלה. חמישה תלמידים היו לו לרבן יוחנן בן זכאי, הוא היה מונה שבחם או שבחם. נחזור רגע למשנה הזו כמו שהיא מופיעה במקור אחד, רבי אליעזר בן הורקנוס בור סוד שאינו מאבד טיפה, רבי יהושע אשרי יולדתו, רבי יוסי חסיד, וכל אחד מהם כבר עסקנו, רבי שמעון בן נתנאל ירי חץ ורבי אלעזר בן ערך מעיין המתגבר. עדיין אינני יודע מה זה ירי חץ. צריך אגב לדעת האם יש הבדל בין המושג יראת חץ, יראת עונש, יראת שמיים. אנחנו עכשיו בראש חודש שיחל עלינו לטובה ולברכה, ברכנו בשבת מברכים על חיים שיש בהם יראת שמיים ויראת חץ. כנראה שני מושגים, כי ביקשנו שני דברים. אבל לפני שאני נכנס לכל הפרטים האלה, יש הבדל אחד מהותי בין רבי שמעון בן נתנאל לכל ארבעה האחרים. זה התלמיד היחיד שהרבי משבח אותו במשהו נגטיבי, שלילי, לא במשהו חיובי. רבי אליעזר בן הורקנוס ורבי אלעזר מצוינים בהיותם בעלי תכונה לימודית של בור סוד שאינו מאבד טיפה או של מעיין המתגבר. רבי יוסי גם הוא מצוין כבעל מידות מיוחדות, אבל כבעל מידות חיובי, חסיד. אז בררנו בשבוע שעבר מה זה חסיד, כל מעשיך היו לשם שמיים, שיודע תמיד שהוא חסיד רק של רבי אחד של הקדוש ברוך הוא והכל אליו, בסדר, הערכנו בזה. רבי שמעון בן נתנאל הוא אחד שיודע להיזהר מהדברים הרעים. זה נשמע קצת פחות. הוא היחיד מכל החמישייה שזה אפיונו. זאת הערה ראשונה. אגב, נראה ממבט ראשון כבר שיש כאן שני זוגות. רבי אליעזר בן הורקנוס ורבי אלעזר בן ערך, שבו נעסוק בעזרת השם בפעם הבאה, עסוקים בשני דימויים של לומדים שונים לחלוטין, נכון? זה הזיכרון, הבור סוד, וזה המעיין המתגבר. רבי יוסי ורבי שמעון בן נתנאל מאפיינים את עצמם במידות. זה חסיד וזה ירחת. אין כאן אפיון אינטלקטואלי, למדני, אלא מידותי, אישיותי. והשאלה שאנחנו הצבנו לפני רגע, שהיא הראשונה פה, שרבי שמעון בן נתנאל הוא היחיד בין התנאים שמופיע באפיון של משהו נגטיבי, הוא שר מרע ירחת, נראה כאילו רבי שמעון בן נתנאל הוא פחות מרבי יוסי, כי את רבי יוסי אני מציין בתור חסיד. לא רק אחד שירא מחטאים, אלא באופן פעיל הוא חסיד. מעניין מאוד פירושו, אנחנו עוד רגע נחזור למשניות, מעניין מאוד הפירוש שמופיע פה במקור שלוש, של אחד מאחרוני הראשונים, מגדולי איטליה וספרד, מובא במדרש שמואל, רבי שמואל די אוזדה, שכתב את המדרש שמואל, רבי שמואל דיוזידה הוא מחכמי צפת בתקופה הגדולה של צפת. ובמדרש שמואל מופיע פירוש שהוא פלאי פלאות. אני חושב שאנחנו היום לא היינו מעיזים לפירוש כזה, אבל זה פירושי ראשונים שרק לפעמים פוגשים. ורבינו יהודה לירמה פירש, מועים במקור שלוש, הוא משווה בין רבי שמעון בן נתנאל לרבי יוסי החסיד. ורבינו יהודה לירמה פירש, כי טבעו ומזגו של רבי שמעון, הטבע, האופי, אתם זוכרים שאמרנו יותר מפעם שרבי יוחנן בן זכאי היה מונה שבחם, זה לא פרסי הצטיינות לסוף השנה. היה מונה שבחם, ועכשיו אמר להם, על פי תכונותיכם אילו, צאו וראו איזוהי דרך ישרה. לכל אדם יש תפקיד בעולם. ותפקידך הוא לא לגלות מהי הדרך הישרה שלי, אלא מה הדרך הישרה שלך. כששנינו נגלה כל אחד מהי הדרך הישרה שלו, אז העיר תהיה מלאה אנשים עם דרך ישרה. ואתה צריך להשפיע בדרכך, בתכונותיך, באופייך, את הדרך הישרה שאתה משפיע בה. לומד רבי יהודה לירמה בעקבות אותה תפיסה, כי טבעו ומזגו של רבי שמעון היה נוטה אל החטא. צריך אומץ בשביל להגיד דבר כזה. הוא מדבר פה על רבי שמעון בן נתנאל, תלמידו של רבן יוחנן בן זכאי. טבעו ומזגו היה נוטה אל החטא. והוא היה מגדיל שכלו על חומרו. היה לו המון חומר, חומרנות, מטריאליזם. והוא היה מגדיל שכלו על חומרו. וכובש את יצרו מיראתו מן החטא. והוא... מצד היותו יודע גודל גנות החטא. ומעול, עד כאן חלק א', זה רבי יוסי הכהן, מה הוא היה? הוא היה חסיד. אז אם ירא חטא זה האנטיתזה של החסיד, החסיד זה כנראה זה שבאופן טבעי הרבה יותר זורם עם התכונות, הוא לא צריך להילחם כל הזמן. נכון? לכן הוא גם מגיע למדרגה הזו של כל מעשיך היו לשם שמיים. זוכרים? דיברנו בשבוע שעבר, יהי ממון חברך חביב עליך כשלך. צדיקים גם ממונם חביב עליהם, כי הם נותנים לכל דבר את המשמעות, כי כל דבר יש לו את התכלית של לשם שמיים, והם עוסקים במאכל בשביל בריאות הגוף, ובריאות הגוף בשביל הנפש, והנפש בשביל ה... הם יודעים, יש להם שיביתי השם לנגדי תמיד. יש להם איזה כל נדרי ועשרי כזה שדיברנו עליו בפעם הקודמת. הכל לא קיים ויש רק מעשיך לשם שמיים. הם יודעים מה המטרה. ואז נראה כאילו החסיד גדול יותר. אבל עכשיו גומר רבי יהודה לירמה את פירושו. ומעולה שמעון בן נתנאל מיוסי הכהן. מי? הירחת הוא יותר מן החסיד. אף על פי שהיה חסיד רבי יוסי. אפשר לומר שהיה מזגו וטבעו וחומרו נוטה לחסידות. סתם ככה, מי גילה לך את זה, רבי יהודה לירמה? אתה הכרת אותם? זה עוצמה אדירה, אבל עכשיו הוא מגיע לחידוש הגדול שלו. ואינו דומה מי שכובש איבריו מצד מלחמתו למי שהם כבושים מעליהם. מה אינו דומה? את מי אתה מעריך יותר? אני בעולם שלי לכאורה מעריך הרבה יותר את זה שאצלו הם כבושים מעליהם, והוא מתקדם ומתקדם. אבל רבי יהודה לירמה אומר, רבי שמעון בן נתנאל גדול יותר מרבי יוסי הכהן. בכלל, מי ביקש להיכנס פה במשנה לגדול יותר ופחות? אגב, לפי רבי יהודה לירמה, יש במשנה שלנו מדרג שהולך ועולה. כי החמישי הוא רבי אלעזר בן ערך, והוא צודק. והחמישי רבי אלעזר בן ערך, כששואלים אותו מהי הדרך הישרה שידבק בה האדם, אומר לב טוב. וזה נעסוק בשבוע הבא. ומהי הרעה, הוא אומר לב רע. ועל רבי אלעזר בן ערך אומר רבי יוחנן בן זכאי, שנראים דבריו שבכלל דבריו דבריכם. לפי זה לומד רבי יהודה לירמה שזה הולך ועולה. ורבי שמעון בן נתנאל הוא יותר מן החסיד. זה צריך להבין טוב. אז אנחנו נגיע לזה עוד מעט, אבל שמנו לב כבר לנקודה הראשונה. ירי חטא זה תכונה שעל פניו, במציאות שאנחנו חיים בה היום, היינו מתפעלים ממנה פחות. זה מישהו מקפיד על אסור מרע. איך מגדיר את זה הרב מברטנורה? במקור 2. חסיד שעושה לפני משורת הדין. חסד. ירי חטא מחמיר על עצמו ואוסר עליו דברים המותרים מיראתו שמא יבוא לידי חטא. זה ירי חטא. נו, אז מה? אז השוני הראשון בין רבי שמעון בן נתנאל לכל השאר זה התכונה הנגטיבית. אגב, שוני שני לא מופיע פה במשניות, ואני אומר אותו על פה. אני זוכר שפעם ראיתי למורי ורבי הרב צבי יהודה שכותב באיזשהו מקום שהוא בדק משהו ולית בבבלי ובירושלמי. אין את זה לא בבבלי ולא בירושלמי. ואני זוכר שלקח לי המון זמן לעכל שיש כנראה יהודים שיכולים להגיד שאין לא בבבלי ולא בירושלמי. היום זה לא כל כך בעיה, אתה בודק במקש אם יש או אין. אז אני בלקתי במקש. ולית בבבלי ובירושלמי שום מימרה הלכתית של רבי שמעון בן נתנאל בכל השף, בשום מקום. דבר מדהים, הוא בכלל לא מופיע כמעט. הוא מופיע רק בשני סיפורים כתלמיד של רבן יוחנן בן זכאי, שמזהה שרבי אליעזר בן הורקנוס, זוכרים שדיברנו עליו, שהוא בכלל מגיע מהעבודה בשדה אצל אבא ונכנס ללמוד, עד ששני תלמידים מזהים שהוא לא אוכל ויוצא ריח מפיו. אז המזהה הוא רבי שמעון בן נתנאל. או במקום אחר רבי שמעון בן נתנאל רץ מהר אל רבו ואומר לו שרבי יהושע והוא עוסקים במעשה מרכבה. אבל לא ראינו בשום מקום שום אמרה ממנו. אפילו לא אחת. מישהו הוציא ספר יפה מאוד על מסכת אבות ומאחורה עשה פעולה נכונה מאוד, כותבת קיצור תולדותיהם של כל התנאים במסכת אבות. ספר נפלא. מעניין מאוד, את רבי שמעון בן נתנאל הוא שכח. וזה לא מקרי. פשוט לא מופיע, הוא מופיע פעם אחת, אין אותו. וזה עוד שוני מעניין. התואר שלו זה לא חוסיד, ולא מעיין, ולא מעיין, ולא בורסוד. הוא ירחת. לא עושה חטאים, הוא מקפיד מאוד. הוא ממשיך להיות שונה מכולם, גם בדרך הישרה שהדבק בה האדם. כל אחד אומר תכונה, עין טובה, חבר טוב, שכן טוב, לב טוב. מה אומר רבי שמעון במשנה ת' הבאה? הרואה את הנולד. אחר כך שואל אותם רבי יוחנן בן זכאי בהמשך משנה ת' שמופיעה לפנינו, צאו וראו איזוהי דרך רעה שיתרחק ממנה האדם. כאן זה פילי פלאות. כל אחד מהתנאים אומר בדיוק את ההפך ממה שהוא אמר בדרך הטובה. רבי אליעזר אמר עין טובה, אז בדרך רעה מה הוא אומר? עין רעה. בסדר? מהי הדרך הרעה שהתרחק ממנה האדם לדעת רבי יוסי שאמר שכן טוב? שאתה תהיה שכן רע. וכך הלאה. חוץ מרבי שמעון בן נתנאל. בואו נראה אותו באמצע משנה ת'. מהי הדרך הרעה רבי שמעון בן נתנאל? מה הוא אמר שהדרך הטובה היא הרואה את הנולד? אני אגב לא מבין עדיין מה הקשר בין ירי חטא לרואה את הנולד. זה צריך להבין. אבל בוא נראה מה הוא אמר בדרך הרעה. הדרך הרעה שרבי שמעון אומר, הלווה ואינו משלם. הוא היחיד שלא אומר פשוט, מי שלא רואה את הנולד. ואז יש עוד דבר. נו, אם רבי שמעון לא מופיע בשום מקום בשעת, אז כשהוא מופיע הוא אומר ארוך. כולם אומרים שתי מילים. לב טוב, לב רע. גמרנו. בסדר, נו, אם אני הייתי מופיע כל כך הרבה מאות פעמים כמו רבי יהושע, גם הייתי מקצר. עכשיו פעם אחת, אז יש לו על זה דרשה. רבי שמעון אומר, הלווה ואינו משלם, אחד הלווה מן האדם כלווה מן המקום ברוך הוא, שבירך שלם, שנאמר, זה אגב דבר מעניין מאוד, הוא היחיד שמסתמך על פסוק. רבי יוחנן בן זכאי לא ביקש מהם לנמק את פסק הדין. שאלתי אתכם איזו דרך ישרה שידבק בה האדם, אני שאלתי אתכם פסוק שתוכיחו את זה. תגיד, אני חושב שהדבר הכי חשוב הוא לב טוב, שנאמר, יש המון פסוקים על לב. ורב לזר לא מביא פסוק. אז הלווה ואינו משלם זה ההפך של הרואה את הנולד. ברמה ההגיונית זה מובן, כי אם הוא היה רואה את הנולד, הוא לא היה לווה אם הוא היה יודע שאין לו מה לשלם. בסדר. אבל עכשיו הוא ממשיך, שנאמר לווה רשע ולא ישלם וצדיק חונן ונותן, צריך להבין את זה. אחר כך ממשיכים ועוברים לשלושת הדברים של רבי שמעון בן נתנאל. וכאן הדבר המשונה ביותר, ובו הוא לגמרי חריג. כל אחד מן התנאים הקודמים, וכך גם התנא החמישי והאחרון בסדרה שלנו, כל אחד מן התנאים הקודמים אמר משהו כללי. שלושה דברים, יהי כבוד חברך חביב עליך כשלך. איך אמר רבי יוסי בשבוע שעבר במשנה י"ב, יהי ממון חברך חביב עליך כשלך, עדכן עצמך ללמוד תורה, כל מעשיך היו לשם שמיים. איך אמר רבי יהושע, שלושה דברים מוציאים את האדם מן העולם, עין הרע ויצר הרע ושנאת, הבנתי. יאמר רבי אלעזר בן ערך, הווי שקוד ללמוד תורה, דמה שתשיב, הבנתי. בא רבי שמעון בן נתנאל ונתנו לו להגיד שלושה דברים, ושוב הם היחידים בכל הש"ס. מה הוא אומר? הווי זהיר בקריאת שמע ובתפילה. אתם שומעים ירחת? תדבר על איזה משהו עקרוני. ומיד נדבר על שתי מצוות. אבל לא הווי דבק בעול מלכות שמיים. הווי זהיר בקריאת שמע ובתפילה. מסביר הרב מברטנורה למטה, הווי זהיר בקריאת שמע לקרותו בעונתו, שלא תפספס זמן קריאת שמע מגן אברהם או אגרה. זה באמת חשוב מאוד, נכון? גם הווי זהיר בנטילת לולה, והווי זהיר בתפילין, והווי זהיר בנטילת ידיים, והווי זהיר במקווה, יש עוד תרי"ג מצוות. בכלל ממתי עוסקים, בכלל במסכת אבות, מי מדבר על מצוות ספציפיות? אבל זו מסכת אבות. אז תגידו לי קריאת שמע ותפילה זה עול מלכות שמיים ותפילה. אני מבין, אז גם כן יש מסכת שלמה שעוסקת בזה. הנה המשפט הבא שהוא אומר. אחרי הווי זהיר בקריאת שמע ובתפילה הוא אומר, וכשאתה מתפלל, אל תעש תפילתך קבע אל הרחמים ותחנונים. זה באמת לא מתאים למסכת אבות הנושא הזה. אגב, יש משנה שלמה בפרק רביעי במסכת ברכות שכתובים במילה במילה אותו דבר. אל תעש תפילתך קבע אל הרחמים ותחנונים. אתה מה הוא מחדש? זה א', ב', זה באמת מתאים לשם ולא לכאן. ועוד פעם דרך אגב, אל תעש תפילתך קבע אל הרחמים ותחנונים לפני המקום ברוך הוא שנאמר. אף תנא אחר לא היה צריך שנאמר. רבי יהושע אומר, עין הרע ויצר הרע ושנאת הבריות מוציאים את האדם מן העולם. אם הוא היה מתחיל שנאמר, הוא היה אומר את כל התורה כולה. גמרנו, זה המשנה. רב שמעון בן נתנאל אמר, איזוהי דרך רעה שהתרחק ממנה האדם הלווה ואינו משלם, שנאמר. אל תעש תפילתך קבע אל הרחמים ותחנונים, שנאמר. ומה נאמר? כי חנון ורחום הוא ערך אפיים ורב חסד וניחם על הרעה. והמימרה השלישית שלו, ואל תהי רשע בפני עצמך. וכאן הקושי האחרון שאני עוסק בו, ואז מגיע מיד אל הדברים כולם. כאן כל הפרשנים כבר שואלים, אינני יודע בדיוק מהו הדבר השלישי הזה, אל תהי רשע בפני עצמך, אבל זה נראה מנוצא קצת משני הדברים הראשונים. אל תהי רשע בפני עצמך כבר נראה מתאים לאווירה של מסכת אבות. אני לא יודע מה זה. אבל זה כבר משפט מתאים למסכת אבות, נכון? זה באמת משפט כללי. שנאת הבריות מוציאה את האדם, הווי מקבל כל האדם בסבר פנים יפות, בשמחה, אני מבין? אל תהי רשע בפני עצמך. איך זה קשור להווי זהיר בקריאת שמע ובתפילה? אני עד עכשיו לא מבין מה זה עושה. וכשאתה מתפלל, אל תהיה תפילתך קבע אל הרחמים ותחנונים. ואל תהי רשע בפני עצמך, מציע הרב מברטנורה על זה שלושה פירושים. רק נראה אותם ונתחיל. ואל תהי רשע בפני עצמך, א', הוא אומר, אל תעשה דבר שהיום או למחר תרשיע את עצמך בו. תתכנן את עצמך, אל תעשה משהו שעכשיו לא כל כך נורא, אבל אתה יודע שעוד יומיים תתחרט עליו. טוב, יש בזה גם מימד של הרואה את הנולד. תסתכל קדימה. לא מבין מה זה קשור לקריאת שמע תפילה, וכשאתה מתפלל אל תעשה, זה לא קשור לפי זה. לכן מציע הרב מברטנורה פירוש שני. והרמב״ם פירש, פירוש פסיכולוגי מעניין מאוד, אל תהי רשע בעיניך. כלומר, בפני עצמך אל תהי רשע. כלומר, לא תחזיק עצמך כרשע. שמתוך כך אתה יוצא לתרבות רעה לגמרי. זה דווקא לא נראה מאפיין אחד שהוא כזה ירחת. כי איך תיאר רבי יהודה לירמה את הירחת? זה שבמזגו כל הזמן נוטה אל החטא. והוא ירא לא ליפול בחטא. עכשיו בא לפי הרמב״ם רבי שמעון בן נתנאל ומרגיע, אל תחזיק את עצמך רשע. למה? ניתוח מעניין מאוד. כי אם תחזיק את עצמך רשע, אז לא תיתן לעצמך צ'אנס. אז לא תעשה תשובה מחר. זה אגב מעניין, זה פירוש הרמב״ם. סתם בסוגריים, מעניין מאוד, זה אותו הרמב״ם שבהלכות תשובה כותב, שלעולם ישים אדם עצמו כרשע, וידע שיש מוזניים, ואם הוא עושה עבירה אחת, זה נופל, והוא מצטט בזה דברי חז"ל. וכאן הוא מפרש, אל תהי רשע, אל תשים עצמך רשע. זה מעניין, נגיע לזה אחר כך. והרב מברטנורה אומר בסוף, ואני שמעתי פירוש אחרון. כי לפי שני הפירושים הראשונים אני עדיין לא מבין איך זה קשור לקריאת שמע ותפילה. שני פירושים יפים, אבל זה לא קשור לדברים הקודמים. ואני שמעתי, אל תהי רשע בדבר זה. כלומר, שתפרוש מן הציבור ותעמוד בפני עצמך. זה מעניין מאוד. במה אל תהי רשע? אל תהי רשע בזה שתהיה בפני עצמך. זה רבי צדוק שאומר בפרק הרביעי באבות, אל תפרוש מן הציבור. ועכשיו בא רבי שמעון בן נתנאל ואומר, אל תהי רשע. כשאתה בפני עצמך זו רשעות. איך זה קשור לכאן? כי הרב מברטנורה זה נפלא. קריאת שמע ותפילה זה שני דברים שאדם עוסק בהם בהרבה דביקות וכוונה, אבל הוא עוסק בהם בציבור. אז אל תעשה אתה את הכל בפני עצמך. טוב, זה הפירוש השלישי. אבל אני חוזר למהות. מה ליראת חטא? ולכל הסוגיה הזאת של הרואה את הנולד והלווה ואינו משלם. ומה לרבי שמעון בן נתנאל שמוריד אותנו לפרטים כאלה של זמני קריאת שמע ותפילה כשמבקשים ממנו להגיד שלושה דברים שמחזיקים את האדם בעולם. ואגב, מאוד מובן, הדבר הראשון והשני שהוא אומר, אם תשימו לב במשנה י"ג, נראים סותרים זה את זה, וזה נפלא שזה אותו רבי שמעון אומר אותם. הדבר הראשון הוא מאוד יקי, מאוד מסגרתי, מאוד תבניתי. הווי זהיר בקריאת שמע ובתפילה, אל תפספס את הזמן. הדבר השני, כשאתה מתפלל על פי הזמן המדויק, אל תתפלל כאילו זה קבע. כלומר, כאיזה מסוי כזה, מסביר הרב מברטנורה. אלא תתפלל בכוונה, רחמים ותחנונים. כלומר, מצד אחד אני מאוד מאוד דורש ממך מסגרת. מצד שני, אני מבקש שהמסגרת הזו שאני דורש ממך, לא תכניס אותך לאיזו שחיקה, לאיזו שגרה, מטבע לשון, קבע של זמן. אלא הפוך. אני רוצה להיכנס למושג הזה של ירי חטא, ומתוכו להגיע לקריאת שמע ולתפילה. אתם יודעים, בקריאת שמע ותפילה זה אומנם שתי מצוות רגילות, יש בכל זאת משהו מייחד בקריאת שמע ותפילה מכל המצוות. להרבה מאוד מצוות שתלויות בזמן יש זמן מוגדר. תפילין אפשר להניח ביום ולא בלילה, לולב אפשר ליטול ביום ולא בלילה. נרות של שבת אי אפשר להדליק ביום שני אלא בשבת. לכל דבר יש את הזמן שלו ועל כל דבר אפשר להגיד הווי זהיר. ובכל זאת יש הבדל. נדמה שיש כמה הבדלים. קריאת שמע ותפילה הם שני דברים, כמה שאני זוכר היחידים, שהם תלויים בזמן, אבל בזמן מאוד מוגדר. לפי חלק מן הראשונים, למשל, זמן קריאת שמע הוא דקה אחת מוגדרת, הנץ החמה. אחר כך כתוב במשנה שלוש שעות, עד שלוש שעות. הם תלויים בזמן מאוד מוגדר, והם יומיומיים, הם בחול ובשבת ובחג. הם לא קשורים ליום, אין יום בשנה שהם לא קשורים אליו. ובאותו זמן מאוד מוגדר שהם תלויים בו, הם המצוות היחידות, שאם אדם לא עושה אותם בכוונה, יכול להיות שהוא לא יצא בהם ידי חובה בכלל. כלומר, מצד אחד, הן הכי יומיומיות, הן הכי מצומצמות בקביעת זמן, והן הכי מחייבות כוונה. איך למשל אומרת שם המשנה בברכות, שפועלים שעובדים אצל המעביד שלהם, אסור להם על חשבון המעביד לרדת מהעץ. האומנים שנמצאים בראש האילן לא יכולים לרדת מן העץ לסתם דברים, אבל לתפילה הם יכולים לרדת. למה? בגלל שבעץ אתה מפחד שתיפול. לתפילה מחייבת כוונה. אבל אם הם רוצים ליפול לולב, אין להם שום יותר לרדת. רק התפילה יש דין מיוחד של כוונה. בקריאת שמע גם, אם לא אמר את הפסוק הראשון לפחות, עם אותה כוונה של עד בכל לבבך ובכל נפשך, יש משמעות לכוונה. מצד אחד יש שני דברים סותרים. מצד אחד דווקנות מאוד מאוד מצמצמת ודייקנית של הגדרת זמן. מצד שני, הזמן ויומיומיות ותמידות. ומצד שני, איזה מין צורך גדול של כוונה גדולה. בכלל, כבר מוסכם מזמן להלכה, דיברנו על זה יותר מפעם אחת, שהכוונה הבסיסית שאני צריך להתכוון כשאני נוטה לולב, יש המון כוונות בלולב, אינני מבין אותם. אני צריך להתכוון ככוונה הבסיסית, ואז אני יוצא ידי חובה לשם מצווה. אני עושה את זה כי הקדוש ברוך הוא ציווה אותי, אני מתכוון לא לתקוע בשופר בשביל המוזיקה, אלא כי הקדוש ברוך הוא ציווה. לא יודע מה הכוונה של התקיעה והשברים והתרועה. אבל אני לא יכול לעשות את זה בפסוק ראשון של קריאת שמע. אני לא יכול להסתפק בזה שאני קורא שמע לשם מצווה. אני צריך להתכוון לזה שהשם אחד. ואני צריך להתכוון לזה שהשם אלוקינו ואלוקי אבותינו כוונה של תפילה. ברכה ראשונה, כל הברכה, לא חשוב כמה. והירכת הזה, אני פתחתי בהתחלה במשפט שנראה משונה קצת בהתחלה, נראה לנו מראש מאוד מעניין, דמות מאוד, אבל פחות מרתקת מהחסיד שכל מעשיו לשם שמיים, וגם הממון אצלו מעלה ניצוצות של קדושה, או מהמעיין המתגבר, או מהזיכרון האדיר של רבי אליעזר, עם כל טיפה וטיפה, עם כל... יש מדרש באסתר, במגילת אסתר, בספרי דאגדתא, שדן בפסוק איש יהודי היה בשושן הבירה ושמו מרדכי וכולי. מרדכי מתואר כאיש יהודי. המדרש שואל שאלה יפה, איש יהודי במקור ארבע וכי לא היה שם יהודי אחר אלא הוא. מה זה איש יהודי? היו הרבה יהודים. כל עם ישראל כמעט היה שם. והלא היו שם יהודים הרבה. מדרש מדהים. אלא שהוא היה ירחה. לפיכך כתבו בו יהודים. למשל, אמר רבי יצחק, למה נקרא שמו יהודי? שכולם אכלו מסעודתו של אחשוורוש, והוא לא אכל. אגב, שנבין, כולם אכלו מסעודתו של אחשוורוש, חז"ל מתארים וכלים מכלים שונים, הם אכלו עם הכשר. היו את כל הכשרויות. חז"ל אומרים, וכלים מכלים שונים, כל אחד קיבל את ההכשר שהוא רגיל. כי היו שם הרבה יהודים, וכל יהודי צריך הרבה הכשרים. אז היה שם את הכל, כל מה שצריך. אז מה זה הירכת? הירכת זה לא שהוא הקפיד על הכשר, לכן הוא לא אכל. אלא איך הגדיר הרב מברצנור הירכת? מחמיר על עצמו ואוסר עליו דברים כן מותרים. מה היהודי של מרדכי? איש יהודי, מה מאפיין יהודי? ירכת. כל שאר האפשרויות במדרש המובנות. יהודי שהיה מודה באלוקיו וכופר בעבודה, זה כל זה אני מבין. ירכת, זה... אני רוצה לנסות להבין את המושג יראת חטא, ועל פניו זה נראה מושג כמעט אנכרוניסטי. כל כך לא פופולרי, כל כך לא מושך, בדור כמו הדור שלנו. מישהו אמר לי בזמן האחרון שאנחנו, שרוב הציבור לא יבין את הקוד, אנחנו דור של סכנשים. סכנשים, סכנש זה ראשי תיבות של שיחות נפש. אמר לי תלמיד אחד שאנחנו דור של סכנשים. של דיבורים, זה נכון. זה נכון, של אהבה, לא של יראה. של דיבוק, לא של... וצריך לדעת את זה, בסדר, נחמד. ולכן באמת על פניו נדמה לי שהמושג יראת חטא, מקסימום אנחנו מוכנים לקבל אותו כמשהו שאין ברירה, וחצי שעה מוכרחים לעסוק ככה בענייני מוסר ככה קצת, אז עושים את זה. ואיך אמר רבי יהודה לירמה, במקור שראינו מקודם, במקור 3, רבי שמעון ורבי יוסי, זה חסיד וזה ירא חטא, וירא החטא מעולה מן החסיד. והביטוי שלו, ביטוי שכדאי לזכור אותו בהמשך, בגלל שירא החטא איבריו, מה היה הנוסח שלו? אינו דומה מי שכובש איבריו מצד מלחמתו למי שכובשים אצלו מעליהם. כאן אני רוצה להתחיל את הכל. אין לי ספק שרבי יהודה לירמה לומד את הדברים שלו מפרק שישי בשמונה פרקים של הרמב״ם. שבוע שעבר כדי להבין את החסיד נכנסנו, נדרשנו לפרק החמישי בשמונה פרקים של הרמב״ם, נכון? בכל מעשיך היו לשם שמיים. שיכוון האדם כל דבריו לתכלית אחת, שתדע חברה מה המטרה שלה, שלא יגמגמו, שידעו מה התכלית שלי, מה שיביתי השם לנגדי תמיד. פרק שישי בשמונה הפרקים הוא פרק שעוסק במשנה של רבי שמעון בן נתנאל. רבי שמעון בן נתנאל ורבי יוסי. ושוב בלי להזכיר אותם בכלל. אני אקרא פסקאות מתוך הפרק השישי, הוא פרק קצר מאוד. ובכל זאת לא אקרא את כולו, אלא פסקאות ממנו, כולו מובא לפנינו במקור 5. ובו דן הרמב״ם בהבדל בין רבי יוסי לרבי שמעון בן נתנאל. או לפי התואר, פרק שישי, נראה את הכותרת, בהפרש אשר בין החסיד המעולה ובין הכובש את יצרו והמושל בנפשו. נכון שעל זה אנחנו מדברים? החסיד המעולה, וזה שכובש את יצרו הוא מושל בנפשו. אנחנו קראנו לזה אצל המדרש שמואל, אצל רבי יהודה לירמה, הירא חטא והחסיד. נראה את הדברים ברמב״ם. קודם כל הרמב״ם מראה סתירה גדולה, משונה קצת בהגדרות שלה. אמרו הפילוסופים. פילוסופים זה אריסטו, והמקור שלו מובא פה, לא ניכנס עכשיו. שהמושל בנפשו, אף על פי שעושה המעשים הטובים והחשובים, הוא מגיע בסופו של דבר למעשים הטובים, אבל הוא עושה אותם, ותוך כדי זה, הוא מתאבל לפעולות הרעות ונחשף עליהן ויכבוש את יצרו. איך הוא הגדיר? הוא נמצא במלחמה שכובש איבריו מצד מלחמתו. הוא רוצה את הרע, הוא נורמלי, מזגו נוטה אל החומר, אבל... הוא מפעיל את שכלו, מנצח וכובש את יצרו. ויחלוק עליו בפעולותיו על מה שיעירו אליו כוחותיו ותאוותו ותכונת נפשו, ויעשה את הטובות, אבל הוא מצטער בעשייתם. נלחם עם עצמו. וכל הכבוד לו, הוא מצליח. אבל החסיד, מי זה החסיד? הוא שנמשך בפעולתו אחר מה שתאירהו תאוותו ותכונתו. ויעשה את הטובות, והוא כבר הגיע למדרגה שמה? שהוא מתאווה ונחשף אליהם. טוב לו עם זה, הוא מתאווה לטובות. הוא לא נלחם כל חייו. עכשיו העיקר הוא בהסכמה מן הפילוסופים, מוסכם עליהם, שחסיד יותר חשוב ויותר שלם מן המושל בנפשו. נדמה לי שרובנו גם כן היינו הולכים בכיוון הזה. הוא הדמות המעולה יותר. אחרי זה אני קופץ לפסקה השנייה. כך אמרו הפילוסופים. ואז אומר הרמב״ם, החלטתי לחקור את הנושא הזה בדברי החכמים שלנו. וכאשר חקרנו בדברי חכמים בזה, העניין נמצא להם שהמתאווה לעבירות ונחשף עליהן הוא יותר חשוב ויותר שלם מאשר לא יתאווה ולא יצטער בהנחתן. כך אנחנו אצלנו ראינו. עד שאמרו שככל אשר יהיה האדם יותר חשוב ויותר שלם, זה פילי פלאות. כך תהיה תשוקתו לעבירות והצטערו בהנחתן יותר גדול. ההפך. יש לינקייג' כזה, זיקה. ככל שאתה גדול יותר, היא צריכה גדול יותר. המלחמה תהיה גדולה יותר. ולא דיים זה עד שאמרו ששכר המושל בנפשו גדול לפי רוב צערו במושלו בנפשו, ואמרו לפום צער האגרה. לא רק שהם אמרו שהוא גדול יותר, אלא שהקריטריון למשכורת הולך על פי הצער, לא על פי ההצלחות, אלא על פי אותה מלחמה שהפילוסופים בכלל מעדיפים שלא תהיה קיימת, שתגיע לאיזו השלמה, לזרימה כזאת. ולא מסתפק בזה הרמב״ם, ויותר מזה, שהם ציוו להיות האדם מתאווה לעבירות. זה כבר בכלל פילי פלאות. מילא אני מבין, אני בעל תאיווה, ואומרים לי, תשמע, זה לא רק לא נורא, זה בסדר. אחרי זה מרגיעים אותי, אומרים, זה בכלל טוב, סימן שאתה גדול. עכשיו אני בא ואומר, תראה, אני לא בעל תאיווה, מה לעשות? אז בוא, אני מצווה אותך להיות. זה לא בסדר. מה, אתה לא מתאווה? אתה צריך להתאוות. גמרת, הצלחתי להרוס אותך, עכשיו תכבוש את יצריך. אתה לא יכול לעשות לי חיים קצת, אני לא מתאווה עכשיו, הכל בסדר אצלנו. לא רוצה. לא, תרצה, תלחם, תנצח, עכשיו אתה נורמלי. ויותר מזה, הנה נראה את זה ברמב״ם, שהם ציוו להיות האדם מתאווה לעבירות והזהירו מלומר, הזהירו מלומר שאני בטבעי לא אתאווה לזאת האווירה, ואף על פי שלא אסרה התורה. אם אתה בטבעך לא תתאווה לזאת האווירה, אתה לא נורמלי. אני רוצה שתתאווה. לא שתגיד שברמה האנושית אדם מתאווה, תתאווה ותנצח. והוא אומרם רבן שמעון בן גמליאל, או רבי אלעזר בן עזריה, יש כאן שתי גרסאות, אומר לו, אומר אדם אי אפשי לאכול בשר וחלב, אל תגיד שאתה לא רוצה, אתה רוצה. ולא יאמר אדם אי אפשי ללבוש אתנז, או אי אפשי ללבוא על הערבה, אפשי, אז היא כן רוצה. אלא אפשי, ומה אעשה, אבי שבשמיים גזר עליי. נו, אז מה עושים? הפילוסופים אמרו כך, והחכמים אמרו הפוך. אז אולי לנו זה לא בעיה, אבל זה הרמב״ם. ולפי המובן, זה משפט נהדר ברמב״ם, ולפי המובן מפשוטי שני המאמרים, זה פילי פלאות, מה זה שני המאמרים? מחלוקת. אריסטו אמר, כך, ולהבדיל ראינו רבי שמעון גמליאל בפורש הפוך, איך מסתדרים? ולפי המובן מפשוטי שני המאמרים, בתחילת המחשבה, הם סותרים זה את זה. ואין העניין כן, אבל שניהם אמת ואין מחלוקת ביניהם כלל. כאן קובע הרמב״ם את החלוקה החשובה והידועה שלו. והוא, שהרעות אשר הן אצל הפילוסופים רעות, אשר אמרו שמי שלא יתאווה עליהן יותר חשוב מן המתאווה עליהן ויכבוש את יצרו מהן, גם אני מסכים איתם, אבל רק לגבי עניינים מסוימים. פה מדובר על אותם העניינים המפורסמים אצל כל בני אדם שהם רעות. שפיכות דמים, רצח, גזילה, גניבה, הונאה, להזיק למי שלא הראה לו, לגמול רע למיטיב לו, לבזות אב ואם וכיוצא באלו. והן המצוות שאמרו עליהן החכמים זיכרונם לברכה שאילו לא נכתבו, ראויות הן להיכתב. אלה המצוות שקורא להם רב סעדיה גאון, המצוות השכליות. אם אתה הלכת ברחוב, ועברת ליד בנק, והבנק היה פתוח, ושכחת לרצות לשדוד אותו, אל תצא מנקודת הנחה שהיה חסר לך בתאווה הבסיסית. לא נורמלי. למה? כי אני שואף שלא תתאווה לזה. כי המוסר הטבעי שלך צריך להרחיק אותך מזה. אבל אם אני מדבר על הדברים, אני קופץ שתי שורות ברמב״ם, אבל הדברים שאמרו עליהם החכמים שהכובש את יצרו מהם הוא יותר חשוב וגמולו יותר גדול, שבהם החכמים ביקשו שאדם יילחם ושתהיה מלחמה ולפום צער האגרה, הם התורות השמעיות. כלומר, שאני עושה רק מפני ששמעתי מאבי, ששמע מאביו, ששמע מאביו, ששמע עד הר סיני, שצריך לעשות אותם. וזה אמת, כי אלמלא התורה לא היו רעות כלל. ומפני זה אמרו שצריך האדם שיניח נפשו אוהבת אותן, מפני פלאות, למה? כי התורה היא תורת חיים. היא רוצה שהאדם יישאר אדם. אז אתה צריך לאהוב את זה, ולמה לא לעשות את זה? כי התורה אמרה. אז אין סתירה בעצם. הוא מסביר את עצמו עוד הרמב״ם. ובחן חוכמתם עליהם השלום, ובמה שהמשילו. בוא נחזור לציטוט שציטטנו. שהם לא אמרו, אל יאמר אדם, אי אפשי להרוג את הנפש. אי אפשי לגנוב. אי אפשי לחזב. אלא אפשי, ומה יעשה אבי שבשמיים גזר עליי. מצוין. הם לא אמרו, אל יאמר אדם, אי אפשי לשדוד. אי אפשי לבזות את אבא ואמא. אלא אפשי, ומה, חס וחלילה, אתה צריך להגיע למצב שאי אפשי, אני לא רוצה בכלל. אין לי שום רצון לזה. מה הם אמרו? אל יאמר אדם אי אפשי לבוא על הערווה. נכון? כי למה אסור לבוא על הערווה? כי התורה אמרה. אז תמשיך לרצות, וקבל את גזירת הקדוש ברוך הוא שהתורה אמרה לו. אבל הביאו דברים שמעיים כולם, בשר וחלב, שעטנז, עריות, ואלו המצוות וכיוצא בהן אשר קראם השם יתברך חוקות. ואמרו רבותינו זיכרונם לברכה, פרשת השבוע הקרובה שלנו פרשת חוקת, חוקים שחקקתי לך, אין לך רשות להרהר בהם. ועובדי כוכבים משיבים עליהם, והשטן מקטרג בהם. כגון פרה אדומה ושעיר המשתלח. והם שקראו אותם שכליות יקראו מצוות ואלה שמיות. ונסיים הרמב״ם ואומר, הנה ישבנו את הסתירה. נראה פשוט. אז הכל מסתדר, נכון? במצוות השכליות, אדם צריך להגיע לפי הרמב״ם למה? לזה שהוא באמת לא שואף בכלל, להיות חסיד. ובמצוות השמעיות אדם צריך להגיע למה? להיות ירי חטא. יופי, עכשיו אני שואל הרמב״ם על אריסטו. לאריסטו יש מצוות שמעיות. אין לו. לפילוסופים יש מצוות שהם צריכים לעשות מפני שהקדוש ברוך הוא גזר? כי אסור? אין. מי הוא הדמות האידיאלית לפי הרמב״ם? מי שמחלק את חייו לשני חלקים. בחלקו השכלי, אסור, והוא לא רוצה בכלל לעשות. והוא מתאם בין המוסר הטבעי שלו לבין זה שהקדוש ברוך הוא אומר ולא עושה. אבל כל ימיו, וזה עיקר העיקרים, יש לאיש האידיאלי הזה לפי הרמב״ם, וככל שהוא גדול יותר יש לו את זה עוד יותר, והוא אף פעם לא ישתחרר מהצורך בזה, את המשהו שאסור כי זה אסור. את היראת חטא, את המלחמה בתאווה. האיש האידיאלי של אריסטו לא צריך להילחם בתאווה. האיש שלא נלחם בתאווה אצל הרמב״ם, הוא עובר העבירה הקלאסי שיש בעולם. ככל שהוא אידיאלי יותר, הוא חייב לחיות בשני עולמות. האחד שהוא מבין, והשני שהוא יודע שזה אסור. למה? כי הקדוש ברוך הוא אסר עליי. רב חרל"פ מגדיר את זה בצורה מרתקת. בשורה אחת נראה רק במקור 6. מה שתמוע הוא כותב, כשהוא מסכם את הפרק הזה ברמב״ם, ואם כן, אין במצוות השמיות כלל משום חינוך. וצריך שיניח נפשו אוהבת אותם. והוא נלחם. למה להניח נפשו אוהבת אותם? בוא אני אלמד אותך את הטעמים למה לא לבוא על הערווה. חסר טעמים רפואיים. אם חסרים לך טעמים, דרך אגב, אני אקח אותך לרמב״ם במורה נבוכים בחלק השלישי, ואני אתן לך הרבה טעמים באותו רמב״ם. שם אתה גם תמצא טעמים למה לא ללבוש שעטנז. שם תמצא טעמים למה לא טוב בשר בחלב. רב חרלף מדייק דבר הרבה יותר גדול מזה. תחילת פרשת השבוע הבאה, פרשת חוקת, אנחנו, ואני חורג לשנייה אחת מהכל ונכנס לפרשות ולמציאות שלנו, ואז אני חוזר לדברים שלנו. בתחילת פרשת חוקת מופיע הביטוי, זאת חוקת התורה, ורשי אומר מיד, שזאת חוקת התורה, למה בפרה אדומה נאמר חוקת התורה? חוקה חקקתי, גזירה גזרתי, ואין אתה רשאי להרהר אחריה. תמיד אני הבנתי שהפירוש הוא, חוקה חקקתי, גזירה גזרתי, ואל תהרהר ותערער אם לקיים אותה או לא לקיים אותה. צריך לעשות כי אני אמרתי. אז מה אם אתה לא מבין? אומר הרב חרלאפ, לפי הרמב״ם לא זה הכוונה בכלל. חוקה חקקתי, גזירה גזרתי, כלי פלאות, ואין אתה רשאי להרהר אחריה, שמא תגיע לאיזה טעם, ואז תקיים אותה בגלל הטעם ולא בגלל שאני חקקתי. מבוי! גם אם תלמד את מורה נבוכים חלק שלישי, זה לא ברצינות. שישאר בסוף הידיעה, זה כי אני אמרתי. כי אחרת, אתה תהיה כמו הפילוסופים, לא תהיה ירחת. איך יהיה בך החצי הנורמלי של אסור כי אסור? נולד אדם. לוקח אותו הקודש ברוך הוא ואומר לו, תאכל מכל עץ הגן. אבל תדע לך דבר אחד. יש עץ אחד. ועל העץ הזה כתוב אסור. וברגע שתפר את זה, אתה בגלות. כי באותו רגע שהפרת את זה, שכחת שאתה אדם. והרי בינינו למה אכלת? כי נורא רצית להיות כאלוהים. יודעי טוב הרע. אדם הוא מישהו שיש לו משהו שהוא ירא ממנו. לא בגלל העונש. זאת יראת העונש. אפילו לא בגלל המושג שמיים. אלא מפני שהוא ירא מהמצב של החטא. יש לו קו אדום מסוים. יש לו טאבו. הוא יודע שזה לא. אנחנו חברה שעוסקת בלי סוף. במה שנקרא בלעז Bill of Rights. זכויות הפרט. הרבה זכויות. האם ידועה לך מהי החובה שלך שעליה אסור לך לוותר? האם יש קו אדום שאותו אתה לא תעבור? שאתה ירא. קריאת שמע זה דבר נפלא. זה עול מלכות שמיים. אנחנו היום, ברוך השם, מבחינות מסוימות זה דבר נפלא. אם הייתי, אומרים לי בוא נעסוק בעול מלכות שמיים, ונביא ככה גיטרות ונשיר ונעשה את זה קצת בלילה, קצת ביום. תפסיק לעצבן אם עברת את הזמן הזה, מספיק. זה מעצבן, זה קטן. אתה רוצה להגיד לי להתפלל? בסדר, מחפת לך מתי עכשיו? בא רבי שמעון בן נתנאל ואומר, לפני שאני מדבר איתך על הדברים הגדולים, הווי זהיר בקריאת שמע ובתפילה. יש איזשהו קו מוגדר שאני רוצה שישאר לך כטאבו. על זה אתה לא עובר. אני מחפש משהו כזה שאתה לא מתחיל את היום בלעדיו. שאתה יודע שאתה לא מוותר עליו. אני רוצה מין דבר כזה, אני לא יודע, תפילין כאלה, אני רוצה משהו כזה, שאתה יודע שעל זה אתה לא מוותר. זה אסור, אתה לא עושה את זה. דיברנו הרבה פעמים וכמה דברי תורה מדברים של אותו אדמור מיוחד, זכר קדוש לברכה, השם יקום דמו, שנהרג בגטו בוורשה, האדמור מפיאשצנה, שכתב את האש קודש ואמר את דברי תורתו בתוך המלחמה בוורשה. הזכרנו אותו בכמה וכמה עניינים. יש לו וורט חסידי, לגמרי 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 חסידי, הכי רחוק מהפשט שיכול להיות, אבל פלאי פלאות. בפרשת קורח יש ביטוי ידוע של חז"ל על כל המחלוקת של קורח. הם אומרים כך: קורח שפיקח היה, קורח שפיקח היה, מה ראה לשטות זו? הכוונה שם זה מה ראה לשטות זו להיכנס למחלוקת. יש שם תשובה ארוכה יפה, אלא אינו התעתו. קורח היה איש גדול, והוא הסתכל ברוח הקודש שעתיד לצאת ממנו שמואל. ושמואל שקול כנגד משה ואהרון, משה ואהרון בכהניו ושמואל בקורא שמו, אז הוא חשב שזה. אומר הרב, אתם לא יודעים לקרוא. קורח שפיקח היה, מה ראה לשטות זו להיות כל כך פיקח? אתה לא יודע איזו שטות זאת קורח כל הזמן להיות כזה פיקח. טיפת מימות באותם דברים פשוטים. בוא נסתכל, אומר הרב, מה היו החטאים של קורח? מה היו הניסיונות החברתיים שלו? וזה היה המכנה המשותף של כל אלה שהסתובבו סביבו. כל תינוק יהודי יונק מבטן אמו את הידיעה הפשוטה שהוא מחכה לארץ זבת חלב ודבש. הוא עוד יגיע אליה. בכל ארץ בצורה של החלומות שלה. הוא יגיע אליה על מרבד קסמים או על כנפי נשרים. הוא יגיע אליה. יש ארץ אחת בעולם חלומית, זבת חלב ודבש. אחר כך, כשמגיעים, מתחילה הציניות. אבל כשהוא עוד שם, הוא חולם ומחכה ומחכה ומחכה. ורוצים מאוד משה ואהרון לנסות לעשות פשרה ולקרוא לדתן ואבירם ולדבר איתם, להרגיע את האווירה. והוא קורא, משה קורא לדתן ואבירם לעלות ולדבר. הוא בא אליהם, הוא קורא להם, רק בואו תצאו, תעלו. הם אומרים, לא נעלה. אבל מה הם מוסיפים? הם יודעים שאם הם יגידו ארץ ישראל היא לא ארץ זבת חלב ודבש, אף אחד לא יקנה אותם, כי זה ינוק. אז הם אומרים אחרת: המעט כי העליתנו מארץ זבת חלב ודבש להמיתנו במדבר, אף לא אל ארץ זבת חלב ודבש הביא אותנו. אפילו לא שמנו לב, אבל הם עשו מה שכל פרסומאי טוב עושה. לאט לאט הם אומרים: כן, בטח ארץ זבת חלב ודבש, גם מצרים, גם ארץ ישראל. בואו נכניס לסימפוזיון את מה שהיה אצלכם עד היום כאקסיומה. למה כל דבר חייב? למה אי אפשר לברר את זה? והם מוסיפים בסוף המשפט: העיני האנשים ההם תנקר? אתה סותם לכולם את העיניים. תפתח את העיניים לאנשים שיחליטו. תפתח להם בכל את העיניים. אגב, הראשון שהציע לפתוח את העיניים היה נחש. ונפקחו עיניכם. למה? מי קבע שיש דבר כזה שהוטה בו שנקרא משפחה? או שנקרא אבא ואמא? מה פתאום ארץ זבת חלב? כן, ארץ זבת חלב, יש אפשרות נוספת. או יש לנו עוד הצעה. יש המון תלונות על משה. על דבר אחד אף אחד לא מתלונן. מתלוננים עליו, על האישה הכושית, ומתלוננים עליו, על מרגלים, ומתלוננים עליו, על מה לא. על דבר אחד אף אחד לא מתלונן עליו. כולם מודים שהוא ענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה. עכשיו תראו את השיטה הפרסומית האדירה. קורח בא אל משה ואהרון, קודם כל ביחד. תראו את הגאונות. לפני שתי פרשיות, הסביר הקדוש ברוך הוא למשה פרשה שלמה, ואחרי זה דרכו ודרך אהרון ומרים לנו. משה הוא לא כמו אהרון. לא כן עבדי משה. השיטה של קורח היא פשוטה. הוא פונה אל משה ואהרון יחד כל הזמן. זה בכלל דבר נפלא. הוא בכלל לא פונה אל משה. הוא עושה בלי שנשים לב שני מנהיגים. אין כאן מנהיג. יש כאן שניים. עכשיו הוא ממשיך. כל העדה כולם קדושים. ובתוכם השם. זה משכנע. ומדוע תתנסו על קהל השם? אז הנושא המרכזי הוא לא ומדוע תתנסו. כי כל העיתונות עכשיו עוסקת באידאה החדשה שכולם קדושים. אבל מתחת לשטח כבר הוכנס בירור. למה האקסיומה הזאת שהאיש משה ענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה כל כך פשוטה? בוא נפתח את העיניים ונעלה את הכל לדיון מחודש. רדיון. בוא נבדוק אם בכלל הייתה בריאה. בוא נבדוק אם היינו פה בכלל. נברר. מי אמר שיש בכלל קווים של יראה בחברה? חברה יכולה לפעול בשני קווים במקביל, והיא לא מבינה איך זה קורה לה. היא יכולה מצד אחד לגלות גילויים אדירים של דביקות ועוצמות ואנרגיות גדולות וחיוביות, ובו זמנית הפקרות ושחיתות ורצח ונפילות שהיא לא ידעה בחיים שלה. ובעצם זה נובע שניהם מאותו דבר. כי התבנית הפשוטה שפעם היה להטה בו, הוסרה. אז לא צריך להשאיר דברים בארון, כך קוראים לזה היום. אפשר לצאת מהארון. מצד אחד זה מצוין. אם יוצאים מהארון, אפשר לברר את הכל. אבל אם יוצאים מהארון, אז אין שום דבר באמת שיש בו טאבו, אז ממילא אני יכול גם ליפול בכל, אז אני יכול גם ליפול בדברים שאף פעם לא נפלתי בהם. אז מי אמר בכלל שיש דרך טבעית יותר או טבעית פחות? בכל. נורמלי? או לא. מה זה, מי קבע בכלל את המושגים האלה? בא רבי שמעון בנתנאל ואומר, אני רוצה אנשים שיכולים להתפלל ברחמים ובתחנונים, כי אל חנון וניחם על הרעה, ערך אפיים ורב חסד. אבל אני רוצה כאלה שיודעים שהם צריכים להיות זהירים בזמן של קריאת שמע ותפילה. אני רוצה יהודים שיודעים שיש קו אדום שאותו לא עוברים. זה לא כל כך קשה, זה עץ אחד מכל העצים. זה שתי דקות ביום של קריאת שמע. אבל זה מה שמבחין בין הדמות האידיאלית של הרמב״ם בפרק השישי לדמות האידיאלית של אריסטו בפרק השישי. בין מי שמגיע לכל העוצמות שיש בלי יראת חטא, למי שמגיע לכל העוצמות האלה מתוך יראת חטא. איך לימד אותנו אותו רבי עקיבא הענק שני דורות אחרי רבי שמעון בן נתנאל? או דור אחד אחרי, שני דורות אחרי רבי יוחנן בן זכאי? דיברנו על זה יותר מפעם. כולם זוכרים את רבי עקיבא שמגיע לסוף ימיו ומכריז את הצעקה הגדולה של שמע ישראל. אבל תמיד אנחנו שוכחים שוב. הסיפור הזה לא היה ולא נברא. היה סיפור אחר לגמרי. הרבה יותר פרוזאי. הרבה יותר קטן. ופי אין סוף יותר גדול. הסיפור האמיתי שמסופר במקור הוא שבאותה שעה שבאו להרוג את רבי עקיבא, אותה שעה שעת קריאת שמע הייתה. וזמן קריאת שמע, לפי המגן אברהם, לפי הגרא, לפי התניא, לא יודע לפי מי הלך רבי עקיבא. ובאו להרוג את רבי עקיבא. ותלמידיו לא מבינים איך הוא מקפיד לקרוא קריאת שמע. והם שואלים אותו, רבי, עד כאן? אני אף פעם לא הבנתי, אני רוצה עכשיו לפי זה להבין. מה אכפת לכם שהוא קורא קריאת שמע? הורגים אותו, מה אתם רוצים שהוא יעשה? שהוא ילחם בהם? מה זה רבינו עד כאן? הם אומרים לו, רבינו, כל פעם אתה מקפיד בזמן קריאת שמע הזה. זה הרי התלמידים שנכנסו אל רבי עקיבא בבני ברק ואמרו להם, הגיע זמן קריאת שמע. זה אותם תלמידים, זה אותו זמן קריאת שמע. אתם עוסקים בדברים גדולים ביציאת מצרים. תמיד שואלים איך זה לא חוצפה שהתלמידים הגיעו. הם למדו אצל רבי עקיבא, הווי זהיר בקריאת שמע, בעונתו. והם נכנסו ואמרו, רבותינו, אתם עוסקים בדברים באומו של עולם, אבל מפספסים את הזמן של קריאת שמע. איך מכניסים את כל הרעיונות הגדולים האלה לתבנית שלא יתפספס הזמן? והם באים אל רבי עקיבא ואומרים לו, רבינו, עד כאן, והוא אומר להם, כל ימי הייתי מצטער, מתי יבוא פסוק זה לידי והקיימנו? פעם לא הבנתי, יבוא פסוק זה לידי והקיימנו. מה זה יבוא? תביא. מתי יבוא פסוק זה לידי והקיימנו, מתי אזכה להיות בדיוק תוך כדי זמן קריאת שמע ולוודא שאכן אני קורא קריאת שמע ומתכוון למה שאני קורא. למה? כי כל יום אני קורא קריאת שמע בזמנה, 80 שנה, מאז גיל 40 שהתחלתי לקרוא קריאת שמע. כל יום אני קורא, בזמנה. ואומר בכל לבבך ומתכוון לבכל לבבך בשני יצריך. אני יכול ללמד אתכם מה זה יצר הרע ומה זה יצר הטוב. ואומר בכל מאודיך ומתכוון לבכל ממונך. אני הייתי אני מרוד כשקל בסבוע זרק אותנו מהבית. ואני הייתי עשיר אדיר כשהוא נתן לי חצי מנכסיו. אני יודע מה זה בכל מאודיך. דבר אחד, ברוך השם, אף פעם לא הייתי צריך לבחון את עצמי. לקרוא קריאת שמע בדיוק בזמן ולדעת שבזמן קריאת שמע אני מתכוון באמת לבכל נפשך. כי ברוך השם, אף פעם לא ביקשו ממני ליטול את נפשי. עכשיו, שבא לידי, אני בדיוק בזמן קריאת שמע. ונוטלים את נפשי. ואני מוכיח שהתכוונתי 80 שנה לבכל נפשך. עכשיו מתברר שקיימתי קריאת שמע כל החיים. אז אתם אומרים לי, עכשיו תחכה רגע עם קריאת שמע? עכשיו אני נותן משמעות ל-80 שנות קריאת שמע שקראתי. הגבורה של רבי עקיבא לא הייתה שהוא צעק שמה ישראל. הגבורה של רבי עקיבא זה שהיה, לא היה יום שהוא פספס קריאת שמה בזמנה. והוא לא ראה את זה כשני דברים. רב שמעון בן נתנאל הוא התנא היחיד, שבתוך הדברים היחידים שהוא אומר בש"ס, היחידים, נותן לרבן יוחנן בן זכאי מנדט, תגיד מה שאתה רוצה. זאת אומרת, רבי, אני צריך אבל פסוק להסתמך עליו. אתם מבינים מה זה ירחה? אני לא אומר בלי פסוק. אני צריך גב? שנאמר. מי ביקש שנאמר? תגיד! הפסוק. רק אדם כזה יכול להגיד אחר כך, ואל תהי רשע בפני עצמך. איך הסביר הרב מברטנורה, ואל תהי רשע בפני עצמך? אל תפרוש מן הציבור, תקרא קריאת שמע ותפילה עם הציבור. ופילאי פלאות, הרי מה היו שני הדברים שרבי שמעון בן נתנאל אמר? האחד הוא אמר, שמור על מטבע, שמור על תבנית. כל יום אנחנו שואלים את עצמנו, למה הסידור, למה התבנית, למה הנוסח הקבוע? בלי זה היינו פורצים לשמיים. הדבר השני הוא אמר, אל תיתן לסידור להפיל אותך לתוך הקבע. אלא תעלה למעלה לשמיים. רחמים ותחנונים. בא והוא אומר, עכשיו אני אגלה לך מה יקרה לך אם תדע לעשות את שניהם. אם תעשה את שניהם, אתה אף פעם לא תהיה זקוק בשביל קריאת שמע ותפילה לפרוש מן הציבור ולהיות בפני עצמך. אתה תוכל להיות צדיק ולהיות חלק מהציבור. כי המסגרת הזו לא תחנוק אותך. העוצמות האלה, האנרגיות האלה, הגדולה הזאת של קבלת עול מלכות שמיים כזו נפלאה בדביקות היא נפלאה. אני גם הרבה מאוד פעמים עושה אותך כזה, מופקע כזה. יש ביטוי אצל רב נחמן מברסלב, שיש הרבה מסירויות נפש. המסירות נפש הכי קשה שלו זה להתפלל בציבור. הוא רוצה לבד לעלות. וכשהוא מתפלל בציבור זו מסירות נפש, ואז הוא מקבל את הכוח מהציבור להתפלל. אומר הרב מברטנורה, אל תהי רשע בפני עצמך, אתה יודע איך תעשה את זה? אם תצליח לעשות שני דברים. את הקריאת שמע ותפילה האלה של הסכנשים, של הדביקות, תבדוק בשעון שאתה עושה בזמן. עכשיו תמשיך.
וירחץ. כשרבי שמעון בן נתנאל נשאל מהי הדרך הרעה שהתרחק ממנה האדם, הוא אומר הלווה ואינו משלם. אתם יודעים למה? כי הלווה ואינו משלם זה אדם שחי מעבר לתקציב שלו. הלווה ואינו משלם זה אדם שמחזיק ממנו כזה גודל מעצמו, שהוא כשצריך לשלם מסתבר שאין לו. לפעמים באים אליך חבר'ה ואומרים לך תלמידים, ואומרים באמת בכאב גדול וזה צער נורא, זה קשור לאל תהי רשע בפני עצמך של הרמב״ם, שהוא לא יכול לחיות עם החטא שלו. וזו תחושה אמיתית, הוא לא יכול לחיות עם החטא שלו. עם החטא הזה הוא מרגיש כל כך רע, הוא לא יכול לחיות יותר, הוא לא יכול. אמרתי פעם לבחור, אתה יודע למה אתה מרגיש שאתה לא יכול לחיות עם החטא? כי אתה כזה בעל גייבה שאתה חושב שלך זה לא מתאים להיות כזה חוטא. אני? איך יכול להיות? אז אתה קורא לזה במילים גדולות. למה אתה לא יכול לחיות עם החטא? דווקא מאוד מתאים לך. חשבת פעם בכיוון הזה? עכשיו תעשה תשובה. אל תהיה לווה ואינו משלם. ראיתי בספרי חסידים נפלא, ולא תעלה במעלות על מזבחי, ולא תגלה ערוותך עליו. אל תעלה יותר מדי במעלות על מזבחי, בסוף תגלה ערוותך, ויראו שאתה לא מגיע לשם. בא רבי שמעון בן נתנאל ואומר, ירחץ, ומישהו שמוודא שהקריאת שמע והתפילה שלו מתואמים עם הזמן שלו, ועם המציאות שלו, ועם החיים החברתיים שהוא נמצא בהם, והוא מצליח לעלות איתם לכזה גובה, והזמן הזה לא הופך את תפילתו לקטע זמני, לקבע, אלא לרחמים ותחנונים. חברה בריאה נבחנת בזה שיש לה עם כל העוצמות והחינוך החיובי והחינוך לזכויות והחינוך לאהבה והחינוך לכל הדברים הנפלאים, גם את הסור מרע המוגדר שיש בו טאבו שברור שלא עוברים אותו. למה לא עוברים אותו? ככה, בלי הסברים. כי אם לא, חסרה לך התכונה האנושית הכי חשובה שנקראת יראת חטא. פחד מלהיות חוטא. זה עולם שלם. שרבי שמעון הוא המעולה מרבי יוסי החסיד. והוא שמלמד אותו. בתשובה הלכתית אחת, שנראית מנותקת, אבל אני חושב שהיא מחוברת כל כך, נמצא כל מה שאמרנו מקופל בדבר מעניין מאוד. יש שאלה ידועה שנגענו בה מכל מיני כיוונים עד היום. מדוע לא מברכים על מצוות בין אדם לחברו? עסקנו ברמב״ם במצוות שכליות ושימיות. למה לא מברכים? אדם מכבד את אבא ואמא. הוא עושה תה לאבא שלו. אז הוא עושה את התה, נגיש לו את התה. צריך לדעת בדיוק מתי המצווה נעשית, מתי מברך עובר לעשייתן, אבל הוא צריך לברך אשר קידשנו במצוותיו וציוונו לעשות תה, או על כיבוד אב. היה צריך לברך, נותן צדקה. דאורייתא, למה לא לברך? יש לזה הרבה תשובות. תשובה המפורסמת של החסידים, זה שעד שאתה תברך בשביל לתת צדקה, הרי אתה גם תלך למקווה ותעשה לשם ייחוד, הוא בינתיים 50 פעם ימות עד שאתה תיתן לו את זה. אז אתה תברך אחר כך. תיתן, ואחרי זה את הברכות על חשבונך. טוב, אבל באמת, זה הרבה תשובות. יש תשובה מופלאה בשו"ת בנימין זאב, היא מופיעה פה במקור 8, אני לא אכנס אליה בפנים, אני אקרא אותה על פה, מי שיקרא אותה אחרי זה בפנים זה פילי פלאות. הוא שואל, למה לא מברכים על כיבוד אב ואם, על הידור זקן? הוא עונה תשובה פילי פלאות. הוא אומר, ברכה, כל ברכה של מצוות, הנוסח שלה במצוות, זה אשר קידשנו במצוותיו וציוונו. הוא אומר, למה אתה מכבד אבא ואמא? נכון, כי הקדוש ברוך הוא ציווה. אבל למה אתה צריך לשאוף? איך לימד הרמב״ם? שאתה מכבד את אבא ואמא כי המוסר הטבעי שלך גורם לך לזה. זה נכון בכל אדם כי הוא אדם. זה לא נובע מזה שקידשנו במצוותיו. מה מבטא את זה שקידשנו במצוותיו? שמפני שקידשנו במצוותיו אתה נוטה לולב. למה? ככה. כי הוא קידשנו במצוותיו. ואם יהיה לך טעם, אל תטעה אף פעם לחשוב שזו הסיבה. תמיד תזכור לשים את זה בצד. אשר קידשנו במצוותיו, זה אותו פן יהודי שהפילוסופים של הרמב״ם בפרק השישי לא מבינים אותו. זו הברכה שאנחנו מברכים את הקודש ברוך הוא, שעשה אותנו חכמים ונבונים ופיקחים, אבל אף פעם לא נתן לנו את השטות הזאת להיות פיקח יותר מדי ולשכוח להיות יראי חטא. וקידשנו במצוותיו וציוונו ככה על נטילת ידיים. תוך עולם שבאמת ואולי באמת החלק הדומיננטי במציאות החיים שאנחנו חיים בה, צריך לעסוק בחיוב, בפוזיטיבי, ברבי יוסי החסיד, במעיין המתגבר שניכנס אליו בפעם האחרונה במשניות האלה הבאה. בתוך עולם כזה אולי האקורד ההפוך והכי חשוב פה הוא הבירור של רבי שמעון, אם את כל הדברים היפים האלה של רבי אליעזר ורבי יהושע ורבי יוסי ורבי אלעזר, אנחנו לא שוכחים לטבל תמיד בפלפל של יראת חטא. כי אם את זה שוכחים, אז איש יהודי היה בשושן הבירה, אבל בסוף הכל יכול ליפול. מה שיאפיין אותו, וישאיר אותו אשר קידשנו במצוותיו, מה שיאפיין אותו וישאיר אותו איש יהודי, זה הירחת הזה שיודע את הדברים הקטנים, את אותם טבועים, את אותם קווים אדומים שלעולם הוא לא יעבור עליהם, ולעולם הם לא יפריעו לו לעלות מהם ולא להישאר ברמת המסגרת, אלא שלא לעשות תפילתו קבע אלא רחמים ותחנונים. ערב טוב.
האזנתם לשיעורו של הרב מרדכי אלון, ראש ישיבת חורב, כפי שהוקלט שלשום במכון שי באוניברסיטת בר אילן.